עמוד 56, פסקה קמ. טוב, אנחנו בהמשך הסוגיה של ישעיהו וחזקיהו. כלומר, בסדר, מי שלא היה לפני זה גם, מה? אה? טוב, זה כאילו מי שפה, ברוך הבא. זה עולה לרשת. ככה, אז הגמרא, למדנו לפני כן על ישעיהו וחזקיהו. היית בשיעורים הקודמים? לא. אז ישעיהו בא אל חזקיהו ואמר לו שצב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. כלומר, נגזרה גזרה על חזקיהו שהוא ימות. וגם לא יהיה לו עולם הבא. מת אתה ולא תחיה. ואז חזקיהו, למה? כי הוא לא התחתן ולא הביא חיים לעולם. כי הוא ראה ברוח הקודש שעתידים לצאת ממנו ילדים רשעים. כמו שבאמת מנשה התנהג בצורה מרושעת. סוף חייו ועושה תשובה, אבל... אז הוא אמר, אם הילדים האלו יהיו כאלו, עוד הם ישבו על כס המלוכה, הם יקרמו נזק נוראי לעם. אז לכן הוא החליט שהוא לא מתחתן ולא מביא חיים לעולם. מגיע אליו ישעיהו ואומר לו, מה זאת אומרת? יש לך מצווה מהתורה, פריה ורבייה. מה ידע מפקדה תיבה אלך למעבד? מה שאתה מצווה אתה מחויב לעשות. ומה שנוח לקדוש ברוך הוא יעשה. כלומר, הוא אומר לו בנבואה שנגזרה עליו גזרה שהוא ימות. טוב, חזקיהו אומר לישעיהו, אני רוצה, הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז הוא אומר לו, טוב, אני רוצה לחזור בתשובה. תן לי את הבת שלך. הוא אומר לו, לא, כבר נגזרה עליך גזרה. כמובן, למדנו בפעמים הקודמות שישעיהו אומר לו את זה, הוא רוצה להעמיד אותו מול קיר ברזל. הוא אומר לו, בתור נביא, זה מה שראיתי. שחזקיהו הולך למות, הוא לא יהיה פה במציאות. וגם אין לו עולם הבא. חזקיהו חשב שהוא אומר שאין לו אפשרות לשנות את בעצם את הגזרה. אז הוא אומר לו, כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל אם נעצור מן הרחמים. כאילו אפילו אדם נמצא בסכנת חיים נוראית, אפילו אפשר תמיד לשנות. כלומר, אל אם נעצור מן הרחמים, אפשר לשנות על ידי תפילה. ואז הגמרא מביאה גם, זה פסוק בעצם באיוב, ונקטלני לא היחל. כלומר, גם אם יגזר על האדם חס ושלום מיתה, אז לא היחל, אליו אני אתפלל. אני אפנה אליו, אקווה אליו, כדי לשנות את רוע הגזרה. אז עד לכאן זו הקדמה. עכשיו, מה הסוגיה שלנו? הגמרא אומרת ככה, מביאה עוד עניין שקשור לתפילה. היא אומרת ככה, אמר רב חנן, לא, נגזרה עליו גזרה שהוא ימות. כי הוא לא התחתן. הוא לא התחתן. כלומר, הוא אמר שמי הוא רשעים? הוא אומר לו, מה פתאום? מה שאתה מצווה אתה חייב לעשות. ומה שנוח לקדוש ברוך הוא יעשה. כלומר, המצוות הם, טוב, למדו את זה בעריכות, אבל... אדם כאילו לא יכול לבטא, אפילו מה שהוא רואה ברוח הקודש, שחזקיהו ראה ברוח, הוא היה צדיק, הוא ראה ברוח הקודש שעתידים בניו להיות רשעים, הוא אמר, למה לי זה? מה לו ולצרה הזאת? אמר לו, מה פתאום? זה מצווה אלוקית, זה שאתה לא מבין מה הקדוש ברוך הוא והנהגה האלוקית, מה התפקיד של הרשעים בעולם, זה שאתה לא מבין את זה, זה לא אומר כלום. ואתה מסתכל רק כרוח הקודש, צופה רק לדור הבא, הקדוש ברוך הוא צופה ל-3,000, 4,000 שנה, להמשכיות של, של, של האדם הפרטי, וגם אתה בתור מלכות בית דוד, חזקיהו הוא המשך של בית דוד, המשיח עתיד להיוולד ממנו. אז מה זה הדור אחד של 100, 200 שנה של מנשה? זה יעבור, והקדוש ברוך הוא דבר השם יעמוד לעולם, יתקיים לעולם. אז עכשיו הגמרא דרך אגב אומרת ככה, אפילו בעל החלומות, אמר רב חנן, אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם, למחר הוא מת. אל ימנע עצמו מן הרחמים. כלומר, אל ימנע עצמו מן הרחמים, אל יגיד אני לא אתפלל, אלא כן יתפלל. עכשיו על זה, הגמרא מביאה שנאמר, כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים ירא. פסוק מקהלת בפרק ה. עכשיו, הרב, בדרך כלל הוא לא... מעט מאוד פעמים הוא שואל את השאלות במפורש. כאילו, הוא נותן את התשובות. הוא מסבירן, מסביר המון דברים. מרומם את האדם, ואז הוא נותן לו תשובות, אבל הוא לא, לא תמיד אתה יודע על מה הוא עונה. אתה צריך באמת, בוא נאמר, לעבוד על האותיות הקטנות, כדי להבין את ההקשר של הדברים, ואת הדיוק של הדברים. אז אתה צריך, חייב לעבוד, לפתוח פרשנים, וזה, אתה רואה שהרב מסוכרן עם כל הקושיות, עם כל השעת. בוא נאמר, שום קושייה לא נמלטת מרשת המחשבה של האיש הקדוש הזה, שנקרא הרב קוק. אז השאלה היא, מה הקשר חלומות עכשיו לעניין נבואה? כי ישעיהו אמר לו בנבואה שהוא ימות. והוא אומר לו, אין דבר, חזקיהו אומר לו, אפשר לבטל על ידי תפילה. כלומר, אפילו חרב חדה מונחת לצבאו של אדם, על ימנע עצמו עין הרחמים. עכשיו, הגמרא אומרת, אפילו אם הוא חולם חלום, על ימנע עצמו מן הרחמים. הוא צריך להתפלל על זה, כדי לבטל את הגזרה, בוא נאמר כך. השאלה היא, מה יותר חזק, נבואה או חלום? גם פה לא מדובר על חלומות נבואיים. כן, זה מילים, הפסוק הזה מדבר על, יש חלומות נבואים, יש כאלו דברים, אבל פה זה חלומות בהקשר לחלומות של רוב בני אדם, רוב החלומות של בני אדם, חלומות והבלים הרבה, כלומר מילה נרדפת להבלים. אז מה? אז כאילו, אפילו, לא רק שאם, כי אפשר לחשוב שהכוונת הגמרא ככה, לא רק אם הנביא אומר לאדם שהוא ימות, אז הוא יכול להתפלל לשנות הגזרה, אפילו אם זה מצב שבא לחלומות, אותו מלאך שאחראי על חלומות, הוא מזמן לו חלום שהוא ימות, אז גם כן יכול לשנות את הגזרה. כאילו זה נשמע, חלומות הם יותר חזקים מהנבואה? זה לא הגיוני, נכון? אז השאלה, החידוש אפילו על מה זה הולך, אז זה מה שהרב יחדש. אז בואו נראה את זה. אז החלום הרע, הוא מארס כוחות הנפש מרוב בהלה. כלומר, יש חלומות שאנשים חולמים אותם, והם קיים לפעמים מזיעים, לפעמים מזועזעים. אז החלום הרע, מה הוא גורם לכוחות הנפש? זה מבלבל את האדם, הוא מבהיל אותו. ומתוך הפחד ושעימום הרעיון, מה הדבר גורם? הדבר הרע מוכן חלילה לבוא. כלומר, יש סגולה כזאת בנפש. מה, זה שהקדוש ברוך הוא זימן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אתה לא יכול להגיד אני מתעלם מחלומות. מצד שני, אתה לא יכול להגיד חלומות, אתה חי על פי החלומות, וצריך להיזהר מזה מאוד, זה דמיונות, נכון? הרבה פעמים זה דמיונות, וחלומות שווא ידברו, וכו'. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם חלומות, שבני אדם יחלמו, נכון? הרבה זמנים שאנשים חולמים, וחלק מהתפקיד של החלום, יש לו תפקיד, השאלה מהו? אז הרב אומר פה, לפעמים החלום הרע, כן? הוא מארס כוחות הנפש מרוב בעלה, ומתוך הפחד ושעימום הרעיון, מה זה יכול לגרום לאדם? הדבר הרע מוכן חלילה לבוא, כלומר, זה כמו זרע בשכל, במוח של האדם, שהוא חלה משהו, ואז זה גורם לו, נאמר, לשונאים של ישראל, גורם נזק. וצריך מה לעשות? האדם צריך לקדם ולהסיר ההכנה. כלומר, זה הכנה לדבר רע שיבוא, אז יש תענית חלום. יש דבר כזה. כמובן צריך להיזהר מזה היום בדורנו, כי צריך לדעת, יש חלומות שהם ממש, זה כדי להטות האדם, קיצור. אז זה נובע מתוך האירורים שלו במשך היום, אז זה לא כאילו בעל החלומות שם לו, אלא מתוך שהוא במשך היום ראה דברים, אז זה השפיע על החלום שלו, ולא מצד בעל החלומות. אבל, אז ההכנה, כאילו החלום הזה הוא כמו הכנה, זה כמו זרע, שאחר כך פועל על האדם. זה משפיע על האדם. נגיד אדם חולם חלום רע, אז זה מבהיל אותו. כאילו החלום הרע הוא כמו זרע כזה, שהוא הלך וזה מכין כאילו שדברים רעים חס ושלום יבואו על האדם. אפילו נגיד על החלומות של יוסף. בוא נגיד זה חלום נבואי שם, זה לא אותה הרמה בכלל, זה משהו אחר לגמרי, אבל למשל הזוהר אומר שיוסף חולם את החלומות, והוא מספר לאחים שלו, כדי לחזק, כי החלום, הגמרא אומרת, הכל הולך אחר הפה, אחר חיתום. כלומר, אם אדם בפה מספר את החלום, זה מחזק אותו ומעצים אותו וגורם לו לצאת אל הפועל יותר. לכן אסור לאדם לספר את החלום שלו לשונא שלו. למה? כי הוא יכול לפרש את החלום לרעה, ואז זה יכול להשפיע תמיד לאוהב שלו, ואז הוא תמיד ינסה לפרש לו את החלום לטובה. אז יוסף מספר, הוא יודע, אתה יודע שאחים שלך שונאים אותך, למה אתה מספר את זה? כי הוא יודע שזה החלום הזה, זה חלום אמיתי שם, זה ייעוד שלו, וכשהוא מספר אותו, הוא בעצם מגדיל את ההכנה של החלום הזה, זה כוח במציאות, שהוא, על ידי הדיבור שלו, זה גם כן יפעל ויעזור לזה לצאת לפועל. כלומר, הדיבור עוזר, הדיבור פועל במציאות. איך? ותגזר אומר ויקום לך, ודרכך נגאור, ותגזר, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כלומר, יש כוח, הדיבור פועל, זה, התפילה פועלת, הדיבור של האדם אפילו, גם על המציאות, גם על המציאות. יש כוח אדיר לדיבור. נשתמש בלשון של, של משלים כאילו, של המקובלים, אז נגיד אם אדם חס ושלום מדבר לשון הרע, בוא אני אתן לך דוגמה הכי טובה. שאל אותי מישהו לא מזמן, אומר לי, איך אתה אומר ששנאת חינם גרמה לחורבן בית המקדש? כאילו, איך חזל אומרים את זה? הרי זה דבר כזה שאתה לא יכול לבדוק אותו. כאילו, איך בדיוק הדיבור שההוא דיבר עם חבר שלו בפינה, אף אחד לא שמע? אז קודם כל, במה שקרה לנו בשמחת תורה, זה פשוט מדהים, אתה רואה שזה לא משהו אמורפי, זה כאילו, אתה רואה שאנשים דיברו דיבורים, ולדיבורים האלו כוח, היה כוח אדיר. כאילו, העברים שלנו לקחו אותם והשתמשו בהם לרע. הם חשבו שלא יהיה צבא. בוא נגיד, זאת לא הסיבה היחידה, אבל כאילו, הם אמרו את זה מפורש. הם אמרו מפורש, ברעיונות שלהם, הם אומרים שזה מה שגרם להם להחליט דווקא לתקוף באותו יום. אז אתה רואה שהדיבור הוא פועל גם, אבל גם יש גם כוח סגולי. נגיד, אם יש לך מגנט, כן, יש לו כוח למגנט דברים. גם אם אתה לא תראה את המגנט, הכוח שלו יפעל. כלומר, יש דברים במציאות, כאילו פעולות שאדם עושה, שהם משפיעים על המציאות. עכשיו אני אתן את זה בדוגמה, נגיד, כמו הקדמה לספר חפץ חיים של בעל המשנה ברורה. הוא כותב בהקדמה לשמירת הלשון שלו, הוא אומר ככה, שיש איזה מלאך שאחראי על הדיבורים הרעים. וברגע שיהודי מוציא דיבור רע, הוא לוקח את הדיבור הזה, את הכוח הזה, בורא מלאך רע, לא יודע מה, לוקח את הכוח הרוחני השלילי הזה, ואז יש לו רשות להרוג כמה נפשות. ככה הוא כותב שם. המקטרג הגדול בשמיים, הוא ככה קורא לו. אז כוח של דיבור רע, לשון הרע, הוצאה דיבה, זה משפיע על המציאות. לא תמיד אתה רואה את זה, אבל הנה ראינו, חווינו בזמן האחרון שאתה ראית את זה ממש בהשפעה לא סגולית, אלא השפעה ממש... אבל הוא אומר, המגנט עצמו, שאתה לא רואה אותו, יש לו כוח למגנט, גם אם תסתיר אותו עם נייר. תשים ברזל, זה מגנט. כלומר, כוח הדיבור של האדם הוא פועל. עכשיו, ההכנה זה החלום. הדיבור הוא כאילו פותח ולהוציא את זה לפועל. עוזר לזה לצאת אל הפועל. אז יוסף מספר לאחים שלו, כי שם זה חלום טוב. הוא מספר להם כדי, הזוהר אומר, כי כדי שהחלום יתקיים וביותר עוצמה ויבוא יותר מהר. וכי אם אדם לא ידבר על זה, אז יכול להיות שהחלום ילך ויתפוגג. הכוח שלו, הכוח ההכנה ילך ויתפוגג. אז יוסף ידע שזה שליחות שלו, אז הוא אמר את זה לאחים. אבל זה כאילו, שם זה חלום נבואי, זה משהו אחר לגמרי, אבל... אז גם החלום הרע, מדברים על חלום רע שאדם קם מזוזע, לפעמים אדם חולם חלום רע, אבל הוא לא מבועל ממנו, זה לא... אז זה מעיד שזה לא... דובר על חלום רע, אז כאילו, הדבר הזה מגורם לאדם להיכנס לדמיונות. הדמיונות עושה פוגע בכוחות נפשו, ואז זה יכול חס ושלום, זה תחילת הכנה שהדבר הרע יבוא חס ושלום. זה שיטה שלמה, לרב יש שיטה שלמה בענייני חלומות, אם אתה רוצה זה באמת ברשו, יש לו דרושים שם, דווקא דרושים שקל לקרוא אותם, זה לא הסגנון של אורות, זה הסגנון של הדרוש, של הבתי מדרש הרגילים, של, זה בשנים הראשונות שלו, אז סגנון, אני מאוד אוהב את הסגנון הזה, זה כאילו, את כל הסגנון של הרב אני אוהב, אבל כאילו זה סגנון כזה, שכל דבר הוא מביא ראיה מחזל, מביא ראיה מפסוק, הוא לא אומר לך את הדברים ככה, בתור אמירה, כאילו עניין, ולא תמיד מביא מקורות. אז הוא אומר ככה, החלום הרע הוא מהרס כוחות הנפש מרוב בהלה, ומתוך הפחד ושאימום הרעיון הדבר מוכן חלילה לבוא, וצריך לקדם להסיר את ההכנה הזאת של החלום. החלום הרע, החלום הרע. הוא יכול לגרום שזה יבואו דברים רעים, כן. אז הרב אומר ככה, והיה מקום לטעות. היה מקום לאדם לטעות. מה? כי התפילה על ביטול החלום תחזק יותר הרושם של החלום בנפש. הרי אמרתי, אם אדם חולם חלום רע, שלא ספר את זה לסונא שלו. למה? כי זה יכול לגרום שהוא יפתור את החלום לרע, ואז זה יגרום לעוד יותר לחלום בעצם להתגשם לרע. אז דיבור, להזכיר את החלום הרע, האם כדאי לדבר על זה, לחפור בזה? האם זה, הרי אם אתה מדבר על משהו, לפעמים זה משאיר משקעים בנפש, נכון? אז אומר הרב, אז הייתה מחשבה כזאת, היה מקום לטעות, מה? כי התפילה על ביטול החלום תחזק יותר הרושם של החלום בנפש, היא תשאיר משקע בנפש, תחזק את ה... אז היה חלום, אז תסיח את הדעת מזה. באמת צריך להסיח את הדעת מהרוע של החלום ולנסות להעביר את זה. אבל מה עם תפילה? תפילה לא. היה מקום לטעות כי התפילה על ביטול החלום תחזק יותר הרושם של החלום בנפש. אמר שאין הדבר כן. למה? כי התפילה ממנה יימשך הביטחון והעוז בשם יתברך. הרי זה יוסיף, ברגע שהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לו שהחלום יהיה לטובה, נכון? דרך אגב, יש חלומות ממש שנראים כאילו ממש לא טובים, והם כן טובים, כאילו רק צריך להיות חכם כמו הרב קוק כדי להבין בחלומות, אבל עד שבכוחם של התפילה תחזק את הנפש ותסיר גם כן רוע הגזירה מצד תכונתה וסגולתה ברצון השם יתברך. כלומר, הגמרא, מה מחדשת פה? מה זה ואפילו? לא אפילו לעניין שהחלום יותר חזק מהנבואה. לא, החלום יותר חלש מהנבואה. אבל היית יכול לחשוב שאם החלום הוא אבלים, אז בואו נסיח את הדעת מזה ולא נתפלל על זה לבטל את החלום, אומר רב קוק לא. שאפילו בעל החלומות, שזה דבר לא חזק, שזה חלוש, החלום הרע, אפילו בעל החלומות אומר לאדם שהוא למחר הוא מת, יתפלל על זה. אל ימנע עצמו מן הרחמים, כן יתפלל על זה. ומה עם הרושם, המשקע שזה יכול להשאיר בנפש, הרושם של החלום הרע, זה יחזק את הרושם בנפש? לא. כי על ידי תפילה נמשך ביטחון בשם. נכון? וזה מה שכתוב בפסוק שהגמרא אומרת, כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, שלמה המלך אומר, למה יש הרבה חלומות והבלים? יש להם גם תפקיד, כדי להביא יראת שמיים, כי את האלוהים ירה. יראת שמיים, להוסיף יראת שמיים. אם זה מוסיף יראת שמיים, אז זה מביא חיים. אז, ואין לדאוג כלל להגדלת הרושם בנפש, כי יראת השם תוסיף ימים, ולא יוסיף עצב אימה. כלומר, יראת שמיים מוסיפה ימים. אז החלום הרע שהוא חלם שהוא ימות, זה לא יקרה. אלא זה יוסיף, אם הוא מוסיף לעצמו יראת שמיים, על ידי התפילה, זה מוסיף יראת שמיים. עכשיו הרב אומר, עוד פירוש נוסף, מה זה אפילו? גם אין לומר שעניין חלום הוא דבר חלוש, ויש בו דברים בטלים שאין ראוי עבור זה להתפלל. אז לא צריך להשקיע יותר מדי. אז דבר ראשון, אפילו אם היית חושב שהחלום הרע, אם אתה תתפלל עליו וזה ישיר משקעים בנפש, בכל זאת הגמרא אומרת, אפילו תתפלל על זה, אפילו. האפילו השני זה אם זה אבלים, כן? אל תחשוב שבגלל שחלומות רגילים, לפחות, של בני אדם רגילים, זה שם נרדף להבלים, אז תבוא לזלזל בזה, לא. הקדוש ברוך הוא ברא את זה בעולם, יש לו תפקיד. אז אל תגיד, ויש בו דברים בטלים שאין ראוי עבור זה להתפלל. על זה בער שאין הדבר כן, שהכל מוכן לעשות רצון השם יתברך להשלים את האדם, גם רעיוני רוח והבלים שאין בהם ממש, מכל מקום, כיוון שמכניסים באדם יראה בלב, ומתוך זה בא ליראת שמיים, יען רך לבבו, אם כן הכל מוכן בהשגחה להרבות יראת השם בעולם, על כן ראוי להשתמש בזה לפי טבע האנושי והתפלל, והתפילה מה עושה? הלוא היא מוסיפה שלמות ויראת השם, אם כן גם מהבלים יצא חפץ השם להשלמת האדם. עד פה, פסקה ברורה. Okay. איזה מילים? אפילו, כן, שתבוא תגיד, זה לא נבואה, זה... לא, אל תלזל בזה, תפלל על זה. דרך אגב, אדם שיש לו חלום, הוא עושה, קודם כל יש הטבת חלום. הוא יושב, שלושה אנשים שמים לפניו, והוא אומר, חלום חלמתי, והם אומרים לו, חלום, חלמתיו, אומרים לו ככה, ממתקים את הדברים האלו. יש בברכת כהנים, כן, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותך היא שלך, חלום חלמתי ואני יודע מה הוא וכו' וכו'. אז זה גם כן דבר, כן, עושים את זה, לעשות את זה. יש אתרת חלומות, בנוסח של אתרת נדרים, יש שם גם מכניסים שם חלומות. כן, הכל ברא הקדוש ברוך הוא למה? ודברים הרבה כי את האלוקים יראה, שזה יוסיף יראת שמיים באדם, אז כן. דרך אגב, הרב קוק היה חולם חלום, הוא היה קם בבוקר, היה מעמיד 10 אנשים. היה עושה... טוב, החלומות שלו זה היה... אלו היו משהו מיוחד. למשל, שני חלומות שהרב צבי יהודה מזכיר. אחד יום אחד הם היו בשוויץ, במלחמת העולם הראשונה. הרב קוק נתקע שם בשוויץ, יצא לחוץ לארץ. לפגישה של לעודד יהודים את אגודת ישראל שבחוץ לארץ, שגם הרבנות האורתודוקסית תהיה שותפה למהלך של התנועה הציונית, ואז המפגש הזה התבטל. אז בקיצור, הוא מגיע לשוויץ, הוא חולם, בבוקר הוא קם מזועזע, רב ציודה שואל אותו, את אבא שלו, מה קרה? אז הוא אומר, חלמתי בלילה שאני רואה את הצאר ניקולאי השני. אחרי היום פרסמו בעיתונות שהוא מת. כמובן הוא לא היה על ידו, הוא היה בשוויץ וזה היה ברוסיה. אז זה היה חלום אחד, יש עוד חלום, חלום שהוא חולם ככה ששלמה המלך עומד על ידו, והוא כותב, וכמדומני שכל העם, הם היו בבית, בבניין, ושלמה המלך נמצא על יד הרב קוק, הרב קוק יושב, וכותב עצות לבניין מלכות ישראל. כותב, 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 ושלמה המלך שמח בזה. והרב צבי יהודה ככה רואה את אנשים בחוץ, הוא בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, העם, אז הרב אומר לו, אתה, תסביר לה. אני כותב, אתה תתן את זה, ושלמה המלך היה מאוד שמח מהעצות של הרב על בניין האומה. אז זה חלום נוסף שהוא חלום. אולי צרפתי פה שני חלומות, עם העם שבחוץ, אבל לשלמה המלך, ככה, ועם הרב ציודה, שהוא מאיר לו הערות על, על, על העצות גם. הוא היה מעמיד 10 אנשים לעשות הטבת חלום. טוב, הוא היה בעל השגות מאוד מאוד עליונות. טוב, הגמרא אומרת, אז תשובה חזקיהו רצה לעשות. הוא אמר לו, תן לי את ביתך. הוא בסוף התחתן בהמשך, שמתבטל את הגזרה, הוא מתחתן עם הבת של ישעיהו. הוא אומר לי, ישעיהו, תן לי את ביתך. והוא מתחתן איתה אחר כך. אבל ישעיהו יוצא החוצה מחוץ לארמון, עוד לא יוצא מהחצר המלכות. הקדוש ברוך הוא מיד מתגלה למה, אומר לו, תחזור מיד לחזקיהו, תגיד לו שקיבלתי תפילתו, ואני מוסיף לו 15 שנה לחייו. אז פה, זה בדיוק כשישעיהו יוצא, וחזקיהו מסף פניו לקיר, הוא מתפלל. ואסף חזקיהו, בפסקה קופמם א', ואסף חזקיהו את פניו אל הקיר והתפלל. אומרת הגמרא, מה הקיר? אמר רבי שמעון בן לקיש מקירות ליבו. תכף, לפני שאני אכנס לפסקה, וגם כן מזכיר לי שהרב קוק, דרך אגב, הוא נפטר בקריית משה, בשכונה הזאת, היה באיזה בית עברה, בבית, כאילו, היה שם באיזה בית פה בשכונה. קודם כל כתוב בחז"ל שאדם נפטר ופניו אל הקיר, זה סימן לא טוב. נגיד, אדם נפטר בערב שבת, זה סימן טוב. אדם שנפטר כך וכך, סימן לא טוב. אדם ש... שם בגמרא, משמע שמי שמת מייסורים, זה הסימן הכי טוב בשבילו. כי הייסורים זה כפרת עוונות. אז טוב, אז הרב קוק היה עם הפנים לכיוון הקיר. עכשיו הוא היה גוסס, לפני שהוא נפטר, הוא הסתובב עם הפנים לכך, עכשיו זה סימן לא טוב, הוא צריך להיות עם הפנים לקהל. אז מישהו ניגש אליו, כבוד הרב, מה קורה עם כבוד הרב? אם היו, אסור לגעת בגוסס, כי אז יכולים לזרז את המיטה שלו. אז ניגשו, מישהו ניגש אליו, אמר לו, כבוד הרב, מה שלמה? אז הוא אומר לו, עוד לא עבדה תקוותי לשמיים. וכבר פה הוא מסף פנם, כי יש לו אמונה, ביטחון מוחלט, שהקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה, יכול לשנות הכל. אז הוא אסף פניו אל הקיר, אבל לחזור חזרה הוא לא יכל. מבחינת הכוח הגופני שלו, אז, והרב חרלף מטר, הרב כמו מפקד עליון, אומר לכהנים לצאת מהבית, ואז הוא מסף, הוא כמו איזה יד אלוקית, הוא כאילו בכוחו הוא לא יכל להסתובב. הוא היה שוטט דם גם, כאילו עשו לו איזה ניתוח בבטן משהו. אז הוא הסתובב עם פניו אל הקהל, ואז אמר שמה ישראל עם כל הקהל שם, הרב יעקב משה חרלב מתאר שזה היה מעמד נורא הוד, כאילו זה היה מבין. מה? זה כתוב הרב חרלב באיגרת, לבן שלו. באיגרות, כן. זה מפורסם בכל מיני מקומות, אבל אם אתה רוצה אני יכול לשלוח לך אחר כך. העתקתי את זה. אז הוא פונה, מסף פניו אל הקהל, כאילו הוא מסתובב בכוח שלא יודעים איך. הוא מסתובב אל הקהל, אומר איתם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נשמתו יוצאת באחד. ואז כל הקהל קורא הקריאה, ומבחין דיין האמת, ואז מתחילים להגיד שיר השירים. משיר השירים עד סוף כרם היה לשלומו וכו'. את כל שיר השירים הם אומרים במעמד הזה, כי הם מקובלים גדולים, כשהם נפטרים, לנו זה צער, אז ברור דיין האמת, אבל הנשמה הולכת לבית דין של מעלה. כל נשמות הצדיקים הולכים לקבל את פניו של של הרב קוק, אז אמרו שיר השירים, אומרים שיר השירים לאנשים בסדר גודל כמו הרב קוק. זה הרב חרלאפ אומר שמה שהוא סיפר זה מעט מזער מהמעמד הנורא שהיה שם, זה היה פשוט מעמד. אז זה הזכיר לי, ויסף חזקיהו פניו אל, את פניו אל הקיר והתפלל. אז אומרת הגמרא, מה הקיר? אמר רבי שמעון בן לקיש, מקירות ליבו. עכשיו קצת ביטוי משונה, מה זה קירות ליבו? יש לב ויש קירות הלב. מה המשמעות של קירות הלב? קירות, הקיר זה כאילו נשמע כמו הצד החיצוני. הצד החיצוני של הלב. יש את הפנים של הלב ויש את הצד החיצוני. אז זה מה שהרב... שמה? שיש חללים, יש את החדרים שם? יכול להיות בפנים ובחוץ. כן. טוב. אז תראה, הרב אומר ככה, יש תפילה שבאה ברגש שכלי. כלומר, הרגשה שכלי זה כוונה הבנה, אתה מבין. שהשכל משקיף על ערך הנחיצות להתפלל ומכיר גדולת ערך התפילה. כלומר, שאדם יודע, אני מתפלל תפילת שחרית, מנחה, ערבית, אני יודע שאני צריך להתפלל, אני יודע שזה פועל עליי לטובה. אני יודע שהתפילה יש לה קודם כל הכרת הטוב, מי שנותן חיים. יש בה שבחו של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין שאתה צריך, אתה צריך חיים, אתה צריך פרנסה, אתה צריך, אתה צריך בקש, יהיה טוב בעולם. אתה נפגש, השאיפות שלך מתרחבות. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים. אתה רוצה שהוא יביא משיח, כאילו אתה, את התיקון של העולם, אתה שואף ל... אז אתה מבין שהתפילה היא דבר, בהבנה שכלית אתה יכול להבין את זה. יש תפילה שבאה ברגע שכלי, כלומר, אבל אתה כאילו, רק המחשבה שלך פועלת בתפילה. אתה מתפלל מתוך הבנה. שהשכל משקיף על ערך הנחיצות להתפלל, הוא מכיר גדולת ערך התפילה. אתה מכיר את הפעולה של התפילה שהיא גדולה. והנה השכל מיוחס לרוח הלב, השורה בחלל הלב. נוהגים לומר שהלב זה רגש. אז תשובה, בתנ"ך הלב זה לא רגש, זה טעות. הלב זה דווקא השכל. מה שאנשים רגילים להגיד שכל זה שכל. וכאילו, אני אסביר למה. למשל, ונתת לעבדך לב מבין. כאילו, שלמה המלך מבקש, איך הלב מבין? הרגש מבין, אין הבנה ברגש. הלב זה כאילו השכל, אבל שיותר קרוב לחיים. כי הלב הוא כאילו פועם, מזרים את הדם בכל הגוף, כאילו הלב הוא קרוב יותר לרצון, יותר קרוב להוצאה לפועל. כלומר, השכל יותר קרוב לצד של הפעולות. אז בתנך לב זה לא רגש, אלא זה דווקא שכל. והנה הרב אומר את זה מפורש פה. יש תפילה שבאה ברגע שכלי, שהשכל משקיף על ערך הנחיצות להתפלל ומכיר גדולת ערך התפילה. והנה השכל מיוחס למה? לרוח הלב השורה בחלל הלב. אבל, כשמגביר ברחמים, עד שגם כוחות הגופניים מתפעלים מרגשי התפילה, כלומר, כשאדם כל כך נכנס ומתפלל בדבקות, אז נקרא לזה, הקירות הלב זה הצד החיצוני של הלב, כלומר, זה הגוף. כלומר, זה, התפילה היא כל כך פועלת, אחר כך אתה יוצא מהתפילה, אתה לא, אתה תפגוש מישהו, אתה לא יכול, לא תוכל להתנהג אליו בצורה, אתה תהיה רגיש להכל, אתה תהיה כולך דרוך לעשות טוב. כאילו אתה, התפילה לפעמים היא כל כך עמוקה, שאתה, איך אמר לי חבר פעם, הוא ראה איזה מישהו בבחירות ככה, מתחיל להתווכח עם אנשים בצורה ממש ממש, שהוא כאילו מנסה לשכנע אותה מבחינה פוליטית, אבל הוא התנהג בצורה לא... אז הוא אומר, אני לא יודע, אחרי שאתה קורא מסילת ישרים, איך אתה יכול עכשיו לבוא לדבר ככה לבן אדם? אתה יודע, התפילה, אם אדם מתפלל בבוא כלב, אחרי התפילה, איך אתה יכול כאילו עכשיו להיות, נגיד, חסר רגישות, לדבר לא יפה? אתה כולך כאילו, אם התפילה הייתה עמוקה, אתה כולך אחר כך יוצא מהתפילה כאילו ב... נקרא לזה, מוכן לעשות את דבר השם. כאילו, איפה כבוד השם? שם אני עומד, מצדיע ועושה. טוב, זה מדרגה, כן? גם בן אדם לא זוכה תמיד לתפילה כזאת, אבל נגיד בנקודת זמן כזאת, שנגזרת עליו גזרה שהוא ימות, פרצת ממנו תפילה עוצמתית, הוא מסיף פניו אל הקיר, הוא בוכה מעומק ליבו, ישעיהו לא יוצא מהארמון, הוא יוצא מהבית, אבל לא יוצא מהחצר. קדוש ברוך הוא אומר לו, מהר, תרוץ, תגיד לו שאני מוסיף 15 שנה. אז, אבל כשמגביר ברחמים, עד שגם כוחות הגופנים מתפעלים מרגשי התפילה, ונמצא שהתפילה פועלת על הגוף, לא על הנפש לבדה, נקרא ש... אז זה הרב מגדיר פה, שזה נקרא כאילו שמתפלל מקירות ליבו. כלומר, התפילה זה עניין שכלי, והקירות של הלב זה כאילו זה משפיע גם כלפי חוץ. אז האדם אחר כך, המעשים שלו יהיו שונים. כלומר, לא מהרוח לבדו שהוא בחלל הלב, כי אם גם בהתפעלות בשרית, כמו שכתוב, ליבי ובשרי ירננו אל הלחי. מה זה ירננו? לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אחד הפירושים של רינה זה תפילה. אז ליבי ובשרי מה? התפללו אל הלחי. מה הכוונה שהבשר? כלומר, שהתפילה תהיה כל כך עמוקה, שגם הבשר יושפע ומיוקרן, כאילו הצד החיצוני. גם הלב, גם הבשר, גם השכל, גם הרגש. גם הרגש כל כך חזק, שזה פועל גם על הבשר של האדם. ככה זה דוד המלך בתהילים אומר. כמו שכתוב, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. התפילה היא כל כך משפיעה על האדם, שלא רק על השכל, גם בצד הכוחות החומריים שלו, הם מושפעים עכשיו, מוקרנים מהתפילה. נגיד, אדם חי, נגיד, בוא נאמר, אדם... חומריים, גופניים, כאילו, כוח, בוא נאמר ככה, אדם יוצא לחיים. הולך, יוצא למלחמת החיים. עכשיו, מה יש במלחמת החיים? יש מלחמה על הפרנסה. אדם רוצה להרוויח. טוב, עכשיו יש לו משהו, התמודדויות במשך היום. מה הוא עושה? יש לו, אופס, יש לך פה לעגל פינה, יש לך פה זה. מה אתה עושה? אתה כאילו, עכשיו איך אתה מתנהג? אז אם אדם נסחף למרוץ החיים, ובעצם הוא כאילו נמצא גם, עומד בכל מיני ניסיונות אפילו כלכליים של חובות, קשים מאוד, עכשיו, איך אתה פועל? מה אתה עושה עכשיו? אז אם אדם מתפלל נגיד שחרית, בצורה עמוקה, אז הוא יוצא למלחמת החיים אחרת. הוא לא יבוא למלחמת החיים כדי להיסחף אחרי כאילו לגנוב, או להפגל פינות, או לעשות, הוא יבוא להרוויח, אבל בצדק, לא ביושר. עכשיו, לפעמים אדם שוכח את עצמו, נכון? התפילה כאילו, אם היא חזקה יותר, אז נקרא לזה השמירה על נקרא לזה על ההתנהגות הנכונה, היא תהיה יותר ארוכה. התפילה, אם היא חזקה, הוא כאילו לאורך כל היום, אז הוא יתנהג אחרת. כלומר, זה, ולפעמים יכול להיות, הוא שוכח את עצמו. כלומר, נגיד, דבר סבר על התפילה, כבר התפילה היא נשכחה ממנו. אז עוד פעם, הוא בא לתפילת מלכה, עכשיו, עוד פעם, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, רגע, בוא נבדוק את עצמי. יש הרבה תפקידים לתפילה. מה שאני אומר זה אחד, זה אחד הדברים. תן עוד דוגמה, למשל. הגמרא אומרת שמי תיקן תפילת שחרית? אברהם אבינו. ומי תיקן תפילת מלכה? יצחק. ותפילת ערבית יעקב. עכשיו, איך קוראים לתפילת שחרית? שם נאמר שאברהם ויעמוד. אין עמידה אלא תפילה. שאברהם אבינו עומד לתפילה. וכתוב שם ויעמוד. וזה היה בשחרית בבוקר. שהוא מתפלל לסדום. אז למה דווקא שחרית נקראת עמידה? כי בעצם תפילת שחרית, אחד התפקדים שלה, שיוצא למלחמת החיים, תילחם בצורה פרית. כלומר, יוצא למלחמת החיים, אבל ביושר. מה ייתן לך כוח? השעה הזאת שאתה עומד, מול הקדוש ברוך הוא, אתה עושה את החשבון נפש, אחרי זה אתה תצא למלחמת החיים יותר טוב. אתה לא תתפתה. ככל שהתפילה תהיה יותר עמוקה, השפעה תהיה יותר טובה. אחרי זה מנחה, זה לסוח בשדה, לא נדבר על זה, אבל נגיד תפילת ערבית, תיקן יעקב אבינו שנקרא, ויפגע במקום והיה לן שם. שם התפילת ערבית היא דווקא לשון פגיעה. למה? כי התפילת ערבית יש לה כוח שאדם בלילה ישיג השגות שהם למעלה מכוחו. פגיעה זה כאילו שמישהו הולך מול מישהו, אז כאילו, הפגישה היא לא רק פגישה של המעמד של האדם שהולך, אלא גם זה שבא ממולו. ואין פגיעה, אלא תפילה. ויעקב אבינו דווקא שם חולם על הסולם שראשו, שמוצב ארצה וראשו מגיע לשמיים. אז מנחה זה לסוח בשדה. ויצא יצחק לסוח בשדה, שאין תפילה אלא שיחה. מה? סליחה. קודם כל, אני אגיד לך במקומות אחרים גם. קודם כל, תפילת מנחה, התפקיד שלה זה אחרי שבמשך היום היית במלחמת החיים, אז עכשיו צריך לנקות את כל מה שקרה, מה שעברת. לעשות נגיד ריסט לכל הדברים הרעים. אתה נכנס עכשיו, אתה מתפלט תפילה מנחה, מסדר את המחשבות שלך, את החשבונות שלך מול הקדוש ברוך הוא, מודה לו וזה. אז זה בעצם מנקה את כל הלכלוכים שנדבקו. זה תפקיד אחד. תפקיד נוסף זה לשיח, לשוחח. עכשיו כתוב ככה, אל תרבה עם השיחה עם האישה. נכון? באשתו אמרו קל וחומר אשת חברו, נכון? עכשיו, מה זה שיחה? שיחה, יש מקום שהרב מסביר, שיחה זה מלשון שיח השדה. עכשיו, שיח השדה הוא לא מגדל פירות. כלומר, כשאדם מדבר עם אשתו, אם אין מטרה לשיחה הזאת, יכול להיות כל מטרה, היא רוצה לפרוק, בטח שאתה יכול לדבר איתה. אבל אם זה סתם, סתם, אין שום מטרה, אתה רוצה לדבר, אז אל תרבה שיחה עם האישה. אתה יכול קצת, אבל אל תרבה איתה. אל תרבה שיחה על סתם ועל הא ועל דה. אם יש לזה מטרה, אתה יכול לדבר על הא ועדה, וזה המון פעמים, נשים זקוקות לזה, זה, צריך לדעת את זה. אז, אבל עם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדבר אפילו סתם. שיחה סתם, כאילו, גם אם אין לך צורך, לא לפרנסה, לא לחוכמה, לא יודע מה. אם נגיד יהיה בן אדם מאוד מאוד חכם ומאוד שלם, והוא... אז גם אם אתה לא צריך, אז שיחה זה מלשון דיבור בלי מטרה. אז עם הקדוש ברוך הוא, עצם השיחה, עצם התפילה, זו מטרה בפני עצמה. כלומר, זה בעצם התפקיד של תפילת מנחה. אחד התפקידים. לא, יש לה, זה המשמעות. המשמעות היא, גם אם אין לך שום צורך, גם אם אין לך שום צורך, בוא נגיד, עכשיו אנחנו נמצאים בגאולה. בית, אתה נמצא בניין בית המקדש, הכל שלם. אתה תתפלל או לא? מה? יכול להיות שתפלל רק מנחה, אבל אני אומר, התפילת מנחה, יהיה לה תפקיד כל הזמן, זה דווקא. מה זה? לא, אבל גם התפללו. הרי זה מצווה דאורייתא. בוא נאמר ככה, לכל הדעות, תפילה היא דאורייתא. רק מה, הרמב״ם אומר שבעבר, איך היו מתפללים? כל אחד היה מבקש, כאילו, בדרכו הוא. כלומר, יש לו בקשה, הוא אומר את התפילה בלי... לא תפילת 18, אלא, ואז הוא יוצא ידי חובה, הוא קיים מצווה דאורייתא של תפילה. נשים בחוץ לארץ שלא היו יודעות לקרוא, וזה, היו שמות יד על המזוזה, ומדברות מהלב, שופכות את הלב, ונשקות, והם קיימו בעצם את מצוות תפילה. אז לפי, נגיד הרמב״ם, התפילה היא לא... אז אני אומר, גם אם אדם אין לו מה להתפלל, אז אין לו על מה לבקש, הוא כל כך... אז הוא משוחח עם הקדוש ברוך הוא, תודה על מה שאתה נותן לנו, תודה על זה. כלומר, לתפילת מנחה גם יש לה עניין של בקשות ופירות. אני אומר, אבל גם אם לא היה, כאילו גם אם אין, אז אתה צריך למצוא כדי לשוחח עם הקדוש ברוך הוא. תמיד. ככה אני מבין את זה, אבל... יש לנו זמן? כן. יש לך עוד זמן? קצת פסקה ארוכה, אבל אני אלמד אותה מהר. גם אני אלמד את ההתחלה, נביא את הסיפור של... ככה, אומרת הגמרא, רבי לוי אמר, ויסף חזקיהו פנה ולקיר והתפלל, נכון? מה הקיר? אמר רבי שמעון לקיש, מכירות ליבו. רבי לוי אמר, מוסיף, אמר, על עסקי הקיר. כלומר, מה זה עסקי הקיר? אמר לפניו, ריבונו של עולם, ומה שונמית, שונמית זאת אישה שעשתה חסד עם אלישע הנביא, שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה, היא בנתה לו קיר, כלומר, אלישע הנביא היה תמיד עובר שם, אז הם היו מארחים אותו, אז היא אומרת לבעלה, בוא נבנה לו קיר, שיהיה לו חדר, יש אומרים עלייה איתה, ויש אומרים רק מחיצה היא עשתה. נתנו לו איזה חלק מהבית, או נתנו לו איזה קומה מעל, חדר מעל הבית שלהם. אז בוא, היא בנתה רק קיר אחד. החיית את בנה, הבן שלה מת, אלישע הנביא התפלל עליו, והוא החיה אותו. מכיר את הסיפור? אז הוא אומר לו, אבי אבא, בתפילה בעצם הוא אומר, אבי אבא זה שלמה המלך. אבי אבא, שלמה המלך, שבנה את בית המקדש, שחיפה את ההיכל כולו בכסף וזהב, על אחת כמה וכמה. כלומר, מה רבי לוי אומר? רבי לוי אומר ככה, שבעצם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בעצם הוא מזכיר זכויות. זכויות של מי? של שלמה המלך. שזה הסבא של סבא של סבא שלו. יש כאן הרבה דורות ביניהם. אז הוא אומר, תראה, שונמית בנתה לנביא קיר, קיר קטן, קיר קטנה, כן? קיר קטן, החיית את בנה. כלומר, לא, כאילו, הבן אין לו זכויות, נכון? בגלל הזכות של אמא, הבן זכה. אז אבי אבא, שהוא את בית המקדש, הוא בעצם בנה וחיפה, פאר אותו כל כך בכסף וזהב, חיפה את כל ההיכל, כיסה את כל ההיכל בכסף וזהב, לא כל שכן, על אחת כמה וכמה, לא כל שכן שראוי שתקבל את תפילתי. שלמה המלך. אבי אבא זה שלמה המלך, אביו של חזקיהו. אז אומר הרב קוק ככה, שפע החיים להימשך בגוף. כלומר, יש את השפע של החיים שהוא יחיה את הבן של השונמית הזאת. נגיד. ראוי הוא למי שישלים לעשות מקום גשמי להועי למטרת החיים. כלומר, יש מטרה לחיים. אדם חי, למה הוא חי? להיות כמו בעל חי? לא. הוא חי בשביל, כי יש לו מטרה אדירה. יש לו ייעוד, הוא צריך לעשות דברים. הוא צריך לעשות דברים גדולים. אז זה מטרת החיים. כלומר, למה אדם מקבל חיים? כדי שהוא יעשה פה את הדברים הגדולים האלו. אז עכשיו, האישה הזאת עשתה קיר למי? לנביא, שהוא מטרת החיים, כמו שהרב יגיד בהמשך. הוא מטרת החיים, כאילו, האדם הזה, כל העולם ניזון בזכותו, כמו עם רבי חנינה בן דוסה. כל העולם ניזון בזכות רבי חנינה בני, וחנינה בני, קדוש ברוך הוא אומר, ניזון בקף חרובים, כלומר, אשכול של חרובים, מערב שבת עד ערב שבת, זה מה שהוא אוכל. כל העולם ניזון בזכותו, והוא רק אוכל חרובים, אוכל יבש, בלבד. אז כל העולם קיים בזכות רבי חנינה בן דוסה. בזכות רבי חנינה, והיא, כלומר, הבן שלה חיה, בגלל שהיא עשתה בעצם טוב למי? לאלישה. עשתה חסד עם אלישה הנביא. על כן השונמית שעשתה עליית קיר, מקום מושב לאיש אלוהים קדוש, אלישה, שהשלם הגרמור הוא מטרת החיים כולם, כמו שנאמר, כי זה כל האדם, ראוי להיות השכר הנמשך מזה המשכת החיים עצמם. אם כן, המקדש, מקום המקדש, מה התפקיד של המקדש? הוא יסוד מטרת החיים לא רק לאדם פרטי או לא רק לעם ישראל, לכל האנושיות כולה. כאמור, כי ביתי, בית תפילה ייקרא לכל העמים. כלומר, בית המקדש, אם היו יודעים אומות העולם מה בית המקדש בשבילם, הם היו מעמידים את כל הצבאות כדי להגן עליו, שלא יחריבו אותו. הוא מביא ברכה ושפע אדיר לכולם. ודאי ראו שבזכותו יימשך שפע החיים לזרעו של שלמה המלך, כן? שזה חזקיה, גם בשעה שאין הסידור הכללי מסכים. למה? כי המטרה והתכלית היא למעלה מכל סידור ומערכה. כל הסדר של החיים הזה שיש לנו היום זה בשביל להביא את בניין המקדש. אז אבא שלו שבנה את המקדש, הוא מביא את התכלית, את המטרה של החיים כולה, כל שכן שבזכות זה אפשר להשפיע חיים על חזקיהו. שכל הסיבות אינן כי הם אמצעים אל תכלית החיים. זה בשביל, כל מה שיש במציאות זה בשביל שתכלית, מטרת החיים תבוא. אבל מי שזכה למטרת החיים עצמן, הוא למעלה מכל סידור טבעי וראוי הוא לניסים עליונים ומהם להמשיך. אחד מהניסים זה להמשיך שפע החיים למעלה מסידרו. אולי נלמד רגע. אם לא נפתח בפלאפון. יש, תודה. צריך את עבודה זרה. דף יוד זין. עיקרון, יש איזה דבר שחשבתי עליו, על פי הגמרה הזאת שנקרא, אדם שלומד תורה, יש לו שכר אדיר בעולם הבא. עין לא ראתה אלוהים זולתך. יעשה לי מחכה לו, כלומר אדם יש לו שכר אדיר. אבל מה עם העולם הזה? אז אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, אחד מהם זה תלמוד תורה. כן? אבל אם אדם גומל חסדים, אז בעולם הזה הפירות יותר גדולים, לפי הגמרא פה שנקרא, אני אקריא לכם אותה. מסכת עבודה זרה, דף י"ז, ב'. הגמרא אומרת, ככה, היה טיפור ארוך קצת, אבל בואו נראה מה אנחנו נספיק. יש לנו 10 דקות, כן? מתי ארוחת ערב? טוב. אז הגמרא אומרת ככה. תנו רבנן. לימדו חכמים, אמרו חכמים, שכשנתפסו רבי אלעזר בן פרטה ורבי חנינה בן תרדיון, אמר לו, הם נתפסו, כלומר הרומאים הכניסו אותם לכלא, תפסו אותם. אמר לו רבי אלעזר בן פרטה לרבי חנינה בן תרדיון, אשריך שנתפסת על דבר אחד, אוי לי, הוא אומר על עצמו, אוי לו שנתפסתי על חמישה דברים. תפסו אותו על חמישה דברים, חמישה עניינים.
יותר טוב, לא?
הוא עושה טוב, אבל הוא אומר לו בעצם שהוא ימות. אם תפסו אותו על חמישה דברים, יוציאו אותו להורג. אמר לרבי חנינה, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול. אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול. דאי רבי חנינה בן תרדיון. למה? שאת עסקת בתורה ובגמילות חסדים, אתה גם למדת תורה וגם עשית גמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה בלבד, אני למדתי רק תורה. וכדי רבונה, דאמר רבונה, כל עוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר וכו'. אז הגמרא אומר, שכל עוסק בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו אלוה. וגמילות חסדים לא עסק? אומרת הגמרא, מה? רבי חנינה בן חנינה בן תרדיון עסק בתורה? ותניא, הגמרא מביאה פה סיפור שלא ייתן אדם צדקות, מהותיו לארנקי של צדקה, אלא אם כן ממונה עליו תלמיד חכם כרבי חנינה בן תרדיון. אומרת הגמרא, בטח שהוא עשה גמילות חסדים. לא, תשובה ראשונה, המנוע הוא דאב המאמן. כלומר, רצו להגיד דוגמה שמי אחראי על... רגע, לא הסברתי את הגמרא. הגמרא אומרת שהוא כן עסק בגמילות חסדים. למה? כי רואים ששאלו, מה? כן, שרבי אלעזר בן יעקב אומר, אדם, אל תיתן צדקות לבן אדם, אלא אם כן הוא כמו רבי חנינה בן תרדיון. שמה הכוונה? הכוונה, בשולחן ערוך נפסק, אם בא לך מישהו מבקש צדקה בשביל מוסד, אתה לא צריך לתת לו. למה? כי אולי הוא לוקח את זה לעצמו. צריך שיהיו שניים. אלא אם כן, זה אדם נאמן שאתה מכיר שהוא נאמן, כמו רבי חנניה בן תרדיון. אז אומרת הגמרא, כלומר, האמינו לו, כלומר, רצו לתת דוגמה של אדם נאמן, נתנו אותו בתור דוגמה, שהוא אדם נאמן. אבל לא שהוא באמת היה אחראי על קופת צדקה. אז הגמרא אומרת, לא, הוא כן היה אחראי על קופת צדקה. הוא אומר שנתחלפו לו מעות של פורים במעות של עניים. וזה כנראה היה שלו חלק מזה. אז הוא נתן בטעות את המעות של פורים, ואת שלו הוא השאיר, ואז הוא גילה, וואי, נתתי את המעות של פורים. אז מה הוא עשה? הוציא מהכיס שלו ונתן, ונתן לקופה צדקה מעות. כלומר, הוא יצא מופסד. אז אתה רואה שכאן הוא עסק בגמילות חסדים בסיפור הזה. אז אומרת הגמרא, מעבד עבד, כדבא אלה לא עבד. כלומר, אמנם הוא עשה, הוא גמל חסדים, אבל כמו שהוא היה צריך להיות יחסית למעלתו, הוא לא עשה. אז כן הוא עשה, טוב. אז אומרת הגמרא, תיו לרבי אלעזר בן פרטה, אמרו, מה הייתה המתנית ומה הייתה מגנפת? למה למדת תורה ולמה גנפת? כלומר, בעצם העלילו עליו שהוא גם למד תורה. אמר להו, אי סייפה לא ספרה ואי ספרה לא סייפה. אם אתם אומרים שאני גנף, סייפה זה חרב. אם אתם אומרים שאני שודד, אז איך אתם אומרים שאני לומד תורה? ואם אתם אומרים שאני לומד תורה, הרי כתוב לא תגנוב, איך אתם אומרים שאני גנב? אז מכיוון שתיק אחד תפרו לי בטוח, אז גם את השני תפרו לי. כי אתם רואים שהם סותרים את עצמם. מכאן אתה רואה שגם הרומאים ידעו שמי שלומד תורה לא היה גונב. אז... ומדעה ליתה, מכיוון שתיק אחד תפו, את זה אין לי, אז גם הנה מליתה, גם את זה אין לי. אז אומרים לו, מה הייתה מה קראו לך רבי? מה הסיבה שקראו לך רבי? רבי הכוונה, איך קוראים לזה? שהסמיכו אותו. הרומאים גזרו על הסמיכה, שאסור לסמוך רבנים. כלומר, הייתה סמיכה ממשה רבנו עד דורות האמוראים. והם אמרו, מי שסומך יהרג, מי שנסמך יהרג, העיר שסמכו בה תחרב. כלומר, הם גזרו גזרה נוראית על הסמיכה. אז אמרו לו, איך קוראים לך רבי שקיבלת מינוי של רב מוסמך על ידי סמיכה? אז הוא אומר להם, לא, אני רבן, רבי, פירוש המילה רבי זה גדול, רב גדול. אז אומרים, אני רבן של תרסיים אני. כלומר, אני הייתי כאילו רב, קוראים לי רבי של תרסיים, של אורגים. זה לא בגלל שהסמיכו אותי. ככה אומר רבי אלעזר בן פרטה, ואז הביאו לו שתי כיבורי, הביאו לו שתי פקעות של, 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 של אורגים. אמרו לו, תגיד לי איזה של השתי, של החוטים של האורך, ואיזה של הערב. כי כנראה החוט היה שונה. ואז נעשה לו נס שם, שהוא ידע לזהות מה השתי ומה הערב. כן? אם אתה רוצה, תסתכל בגמרה שם, אני לא רוצה להערך בזה, כי זה דברים שבצניות. טוב, אמר להו, אומרים לו, עכשיו, ומה הייתה מעלו עתית לוי אבידן? כנראה הם הכריחו את כולם לבוא לבית עבודה זרה שלהם. אמר להו, זקן הייתי, ומתיירא אני שמא תרמסוני ברגליכם. פחד, הוא פחד שהוא יהיה הרגע לזה. אמרו לו, אמרו, ועד העידנה כמה סבא יתרמוס? אומרים לו, עד היום כמה הזקנים נרמסו בבית אבידן, בבית עבודה זרה שלהם. התרחש ניס ההוא יומה, ירמס חד סבא. אותו יום התרחש נס, ונהרג סבא אחד שם בבית עבודה זרה שלהם. טוב, אז תפרו לו בינתיים ארבע תיקים, והוא ניצל מהם. ומה הייתה מה כשווק תבדח לחירות? מה הסיבה ששחררת את העבד שלך לחירות? היום הולכים ומתפעלים מכל הבניינים שהרומאים בנו בעולם, נכון? איך הם עשו את זה? הם רידדו את כל העולם תחת הרגליים שלהם. הם אסרו לשחרר עבדים, כלומר, אנשים בנו את זה, התעללו בהם, כאילו. עכשיו הוא שחרר את העבד שלו, אז אומרים לו, למה שחררת לחירות? אומר לו, אמר לו, לא היו דברים מעולם. גם חד מן היו, בא אחד מהם לאסוד בי, כדי להעיד בו. עתה אליהו, אותו אדם שהעד היה כנראה במקום רחוק, בעיר אחרת. עתה אליהו, ידמה לו כאחד מחשובי דמלכותה, נדמה לו כאחד מחשובי המלכות. אמר לו, אמר לו, אליהו הנביא, כאילו, הוא נראה כמו אחד מהרומאים. אומר לו, אמר לו, מדי תרחש לניסה בחולו, באנמי תרחש לניסה. תראה, יש לבן אדם הזה מזל. תפו לו חמישה תיקים, ארבע תיקים הוא ניצל מהם. יש לו מזל, מה אתה מתעסק איתו? והוא גברה בישותה הוא כך, וכלומר, הוא מתכוון על העד. אתה תלך לעיד, הוא אומר לו, העד ייפגע. אותו גבר שהולך לעיד, הוא יראה את הרע שלו. ולא אשגח בו, הוא לא אשגיח באליהו הנביא. כלומר, הוא לא ידע שזה אליהו, אבל קם לממר להו, אבא כתיבה איגרתה, כלומר, בא נעמד כדי להעיד עליו, והייתה כתובה איגרת, שרצו לשלוח לרומאים שם שנמצאים בעיר ההיא, אז שלחו אותו שהוא גם ישלח את האיגרת וגם יעיד שם על זה שהוא שחרר את העבד שלו. ושדרו על ידי ההוא גברה. עתה אליהו פתקי ארבע מאה פרסה. בא אליהו בעט בו ועיף אותו 400 פרסה, זה בערך 1,200 קילומטר. או שהוא הרג אותו בביתה הזאת, או שהוא פשוט העיף אותו למרחק בלתי, שזה לא מצא, הוא לא הצליח להגיע כמובן למלא את השליחות שלו. אז ככה הוא ניצל, אתה רואה שרבי אלעזר בן פרטה עשה המון גמילות חסדים, והוא ניצל. ואז, התיאור לרבי חנינה בן תרדיון, אמר לי, אמרו לי, אמה איך עסקת באורייתא, למה מה עסקת בתורה? אמר לו, כאשר ציווה אני השם אלוהי, הוא לא מכחיש. כמו שציווה אותי הקדוש ברוך הוא. מיד גזרו עליו לשריפה, ועל אשתו להריגה, ועל ביתו לשבת בקובה של זונות, באוהל של נשים מופקרות. כלומר, הרומאים היו מושיבים נשים שמה. ומי שהיה בא, הם היו לוקחים, זה היה העסקים שלהם, חלק מהעסקים של הרומאים. עליו לשריפה, שהיה הוגה את השם באותיותיו. את שם השם המפורש. אומרת הגמרא, ואיך יעביד אחי? מה, מותר להגיד שם השם המפורש? שאנשים אומרים, זה מזעזע. חושבים שזה בדיחה, אבל זה אחד, ואתנן אלו שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין תורה מן השמיים, ואין תחיית המתים מן התורה. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. מי שאומר שם השם המפורש באותיותיו, נורא והיום. אז איך הוא עשה דבר כזה? אז אומרת הגמרא, להתלמד עבד. כדתניא, לא תלמד לעשות, אבל תלמד, אתה למד להבין ולהורות. כלומר, זה שרבי חנניה בן תרדיון אמר את שם המפורש, זה כדי להתלמד, כי הכהנים, מי אומר את שם השם המפורש? רק כהנים בבית המקדש. אז הוא היה צריך ללמד אותם. איך הוגים את זה, באיזה הטעיה, באיזה ניקוד. אז הוא היה צריך לתרגל את זה. כדי לדעת איך להגות את השם ואותיותיו ולשמר את זה, אז אומרת הגמרא, אז רגע, אם היה מותר לו לעשות את זה, אז למה הוא נענש? כלומר, לסנהדרין, שהם, אי אתה למד להבין, אבל אתה למד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות, ללמד את הכהנים. אז כאילו זה מצווה לסנהדרין, כן? ללמוד את הדברים האלו. אז אומרת הגמרא, אלא מה איתה מה יענש? למה הוא נענש? משום הוגה את השם בפרסיה, דהווה. כלומר, שהוא היה עושה את זה, אשתו, האורחים היו שומעים אותו. והוא היה צריך לעשות את זה יותר בלחש לעצמו, שאף אחד לא ישמע אותו. אז משום הוגה את השם בפרסיה, דהווה. ועל אשתו להריגה, דלא מחבא, שלא מכתה בו, שלא אמרה לו, לא העירה לו על זה. מכאן אמרו כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, נענש עליו. ועל ביתו לישה בקובה של זונות, של נשים מופקרות. ואמר רבי יוחנן, פעם אחת הייתה ביתו מהלכת לפני גדולי רומי. היא הלכה. אמרו כמה נאות פסיעותיה של ריבה, של נערה זו. ריבה זו, נערה זו. מיד מה עשתה? דקדקה בפסיעותיה, הלכה עוד יותר יפה. הם כאילו מסתכלים על היופי. והיינו דאמר, רבי שמעון בן לקיש, מה ידכתיב עוון עקבה יסובני? עוונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה מסובין לו ליום הדין. בשעה שיצאו שלושתן צדקו עליהם את הדין. הוא אמר, עצור תמים פעולו, וגומר. ואשתו אמרה, אל אמונה ואין עוול. ביתו אמרה, גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם וכו'. אמר רבי, כמה גדולים צדיקים עלינו שנזדמנו להם שלוש מקרות עלינו. מה? אשתו אמרה, אל אמונה ואין עוול. הוא אמר, עצור תמים פעולו. גדול העצה, ביתו אמרה, ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. אז הגמרא מביאה את הסיפור, איך ראו שהוא לומד תורה. תנו רבנן, כשחלך רבי יוסף בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבגרו, אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שהוא מזו מן השמיים עם לחוע, שהחריבה את ביתו ושרפה את החלו, והרגה את חסידיו, ואיבדה את טובה ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה, ומקיל קהילות ברבים. וספר מונח לך בחיקך, אמר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו. תמי עניים לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. אמר לו, מה אני לחיי העולם הבא וכולי, הוא מביא לו את הסיפור עם המאות, מה עשו בסוף. נפטר רבי יוסף בן קיסמא והלכו כל גדולי רומי לקוברו. הוא היה מקורב למלכות, רבי יוסף בן קיסמא. היה אדם גדול, אבל היה מקורב למלכות. והספידו, הספד גדול. ובחזרתן הרומאים חוזרים, מה הם רואים? מצאו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה. קילקילו ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו. אולי זאת הסיבה שלא הכחיש, כי הם ראו אותו בעיניהם. עושה את זה. הביאו וקרחו בספר תורה וקיפו בחבילי זמורות וציטו בהן את האש, את האור, והביאו ספוגין של צמר ושרום במים כדי שהוא ימות לאט, כדי לגרום לעכב את השריפה, והניחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו ביתו, אבא, אראך בכך. אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה דבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף את ספר תורה, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להן, גבילי נשרפין ואותיות פורחות. אומרים לו, אף אתה פתח פיך, תקפוץ על האש, ותיכנס בך האש. כאילו, תזרז את המיטה שלך, אתה צריך לסבול ככה. אמר להם, שימו לזה תוכחה למי שחושב להתאבד חס ושלום. מוטב שיתלנה מי שנתנה ואל יחבלו בעצמו. כאילו, חס ושלום. אמר לו קצטונירי, זה המוציא להורג. רבי, אם אני מרבה בשלבת ונוטל ספוגין של צמר מעל ליבך, אתה מביא אני לחיי עולם הבא? אמר לו, הן. אמר לו, כן. ישבה לי, נשבע לו, מיד הרבה בשלבת ונוטל ספוגין של צמר. מעל ליבו ויצא נשמתו במהרה, אף הוא קפץ לנפל לתוך האור, יצתה בת קול ואמרה, רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנים לעולם הבא, אין לחיי עולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. כאילו רבי יודע כמה איזה תורה, לימוד תורה, כמה שעות הוא למד, כמה עבודה, איזה עמל, איזה לילות, איזה ימים, לא יום ולא לילה, ואיזה צורכי ציבור, ובן אדם המוציא להורג הזה, עשה רק מעשה אחד, זכה לעולם הבא. ברוריה, דוויתו דרבי מאיר, אשתו של רבי מאיר, ברתה דרבי חנינא בן תרדיון אבי. כלומר, ברוריה הייתה ביתו של רבי חנינא בן תרדיון, שנשרף, ששרפו אותו. אז עכשיו היא אמרה לרבי מאיר, בעל הנס, אמרה לו, זילה בי מילתא, דיאת ואחתי בקובה של זונות. זה ביזיון בשבילי שאחותי נמצאת שם. תציל אותה. אמר, כן, שקל תרכבה, לקח ארנק של דינרי זהב, ואז על אמר, היא לא התעבד באיסור, המתעבד ניסה. אם היא לא עשתה איסור, אז יעשה לנס. היא עבדה איסור, לא התעבד לניסה. אז על נקת נפשי כחד פרשה, עשה את עצמו כפרש, אמר לה, ישמעיני, כלומר, אני רוצה אותך, ככה הוא אמר לה, רצה לנסות אותה, אמרה לה, דשתנה, יש אורח נשים, לא יכולה. אמר לה, מתרחנה מרתך, אני אחכה, כן? הוא היה מחופס. אמרה לו, נפישין טובה, והיא כתובה, דשפירן מנה, יש פה בנות יותר יפות ממני, למה לך חכות? אמר שמה מיני לא עבדה איסור, משמע שהיא השתדלה לשמור על עצמה. אז כל דעתי אמרה לאחי, עזה לגבי שומר, אמר לה, תן לי אותה. אמר לו, אני מפחד מהמלכות. אמר לה, טוב, קח כסף, כל מי שיבוא מהמלכות תן לו שוחד. חצי קח לעצמך, חצי תן שוחד. הוא אומר, אבל שיגמר כסף, מה אני אעשה? אמר לו, תגיד ככה, אלא עד המאיר ענני, ומתעצל, אתה תנצל. אמר לה, ומי אמר דאחי איקה? מי אמר שככה יקרה? אמר לה, אשתך, אז תחשב תראה. אבו אנו קל בי דאבו כך לי אינצ'י, היו שם כלבים, אוכלי אדם, כאילו, שקל קלה, נטל גוש אפר, שדה בו, זרק עליהם אבן, זרק עליהם גוש אפר. אבו קעתו למחלה, באו לבלוע אותו, את הכלבים האלו, אמר אלה עד המאיר ענני, שווקו, הכלבים ברחו, נסה לו נס, על זה שהוא אמר אלה עד המאיר ענני. ונתן לו אותה, לסוף שמעו אותו ורצו לתלות אותו, אלו אותו לגרדום, את השומר של הנשים האלו, ורצו, אמר אלה עד המאיר ענני, לא הצליחו, או שהחבל נקרא, אמרו לו, מה זה? הוא סיפר להם, מה רבי מאיר אמר להם. אז תלו את הדיוקן של רבי מאיר בפתחה של רומי, ואמרו, מי שימצא את זה, יביא אותו. יום אחד ראו אותו, ראה את הבטרי, ראה את מקמאי, ומישהו ראה אותו, התחיל לרדוף אחריו, והתחיל לברוח, רבי מאיר. מה עשה? יש פה כמה גרסאות, אחד מהגרסאות שהוא נכנס בעצם לבית תפשיל של גויים, ואז רואה אותו, אתה יהודי, רבי מאיר, שמחפשים אותו. אומר לו, לא, מה פתאום, אני, מאיפה אתה יודע? אומר לו, הנה, אפילו אני אוכל אוכל לא קשר. הכניס את האצבע שלו לתוך האוכל הלא קשר של הטבח, ומצץ את האצבע. אמר לו, אתה רואה, אני לא... והגמרא אומרת, כאילו, הוא הכניס האצבע אחת, ומצץ את האצבע השנייה, והוא לא שם לב. אז הוא חשב שזה לא רבי מאיר, ומשם הוא בעצם גלה לבבל, רבי מאיר. הלך לבבל כדי, בגלל שרדפו אחריו. עד אז הוא היה בארץ. טוב, זה הסיפור. הבאתי את זה כרבי אלעזר בן פרטה, אתה רואה שהוא עסק בגמילות חסדים, שפע החיים להימשך בגוף, זה למי שעושה גמילות חסדים. אתה עושה גמילות חסדים למישהו אחר בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עושה איתך. עכשיו, בית המקדש זה גמילות חסדים לכל העולם, אז שכן ששפע החיים. כלומר, התורה יכולה להיות לאדם לעולם הבא, גם לעולם הזה. אדם קבל בעצם, יכול... אוכל פירותם בעולם הזה. אבל כנראה בגמילות חסדים, לגבי העולם הזה, יש לו יותר שכר. תורה, יש לה יותר שכר בעולם הבא. אבל גמילות חסדים בעולם הזה. לימוד זכות על החיילים, על כל מי שעוסק בצורכי ציבור וכו'.